כן, אנחנו פסוק ב' אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה. יוסף בן 17 שנה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני זלפה ובני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. רש"י קודם כל אומר זה אלה תולדות יעקב, יוסף. מה עם תולדות יעקב? אומרים, תולדות זה יכול להיות שני דברים. תולדות זה ילדים, ויכול להיות תולדות גם מעשים. התולדות של הבן אדם, מעשים או דיבור או ילדים. אז כמה ילדים היו לו ליוסף? כמה ילדים היו ליוסף? לא ליוסף, ליעקב, סליחה. כן, אז למה הוא מדבר רק על יוסף? היא מדינה, יפה מאוד. רש"י אומר שאם כל בן נולד גם תאומה, חמולה הייתה לו, משפחה גדולה. בכל זאת, בואו נראה מה, למה הוא תולה את זה ביוסף דווקא הייתה. אלה תולדות יעקב, יוסף. ואלה תולדות יעקב, אלה יישוביהם וגלגוליהם עד שבאו לכלל יישוב. סיבה ראשונה, יוסף בן 17. על ידי זה נתגלגלו וירדו למצרים. יוסף בן 17 שנה, וכל הסיפור עם האחים שמכרו אותו למצרים וכל הדברים האלה. אולי זה הביטוי הבוטה ביותר של ירידה לצורך עלייה. צריך לדעת שעם ישראל הוא נולד במצרים, אבל הזרע, כל לידה מתחילה מזרע. הזרע נזרע אצל יוסף. זה שיוסף ירד למצרים, זה הביא בסופו של דבר, כל הגלגולים האלה הביאו בסופו של דבר שנוצר עם, והעם הזה זה עם ישראל, הוא נולד במצרים. אז יש כאן דבר בהיפוכות, זאת אומרת, אנחנו, ירידה, סיבוכים, עניינים, ניסיונות לרצח, כל הדברים האלה. כל הדברים האלה בסופו של כל המהלך הזה מביא למה? ללידת עם ישראל. אז אלה תולדות יעקב יוסף. זה מה שאומר רש"י. אלו יישוביהם וגלגוליהם עד שבאו לכלל יישוב. הסיבה הראשונה יוסף בן 17. על ידי זה נתגלגלו וירדו למצרים, על ידי הסיבוך המשפחתי הזה, על ידי כל הבלגנים שהיו שם. זה אחר יישוב פשוטו של מקרא. להיות דבר דבור על לפניו, זה תולדות יעקב, וכל זה התחיל מהעניין של יוסף. ומדרש אגדה דורש, תלה כתוב תולדות יעקב ביוסף דווקא, מדוע? מפני כמה דברים. אחת, שכל עצמות של יעקב לא עבד אצל לבן, אלא ברחל. צריך להבין, אני רוצה להסביר, סוף מעשה במחשבה תחילה. כשיעקב רצה להתחתן, הוא רצה להתחתן עם רחל, לא עם לאה. הקדוש ברוך הוא סיבר שבסוף הוא התחתן עם לאה וגם עם רחל. אבל המחשבה הראשונה הייתה לו להתחתן עם רחל. והעובדה הזאת, שהוא לא הלכה לאיבוד, המחשבה הזאת. סוף מעשה במחשבה תחילה. יוסף הוא הבן הראשון של רחל. אז הוא אומר, כזה אני רציתי. קודם כל, רחל הייתה יפה, מה אתם אומרים? איך אתם יודעים? אסור להסתכל. אבל זה כתוב בתורה. יפת תורה. כן? והייתה באמת יפה. יוסף היה יפה. אז כשהוא נולד יוסף, זה בדיוק מה שאני רציתי, שיהיה לי ילד יפה כמו רחל. אז זה מה שהוא אומר, שהוא היה יפה, כן? כל עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן, אלא ברחל. והמחשבה הזאת לא הלכה לאיבוד. בסופו של דבר, היא באה לידי גילוי ביוסף. שהיה זיו איקונין, הפרצוף של יוסף, דומה לו. דומה ליעקב, היה ממש דומה לו. כל מה שהראה ליעקב, הראה ליוסף. זה נסתם וזה נסתם. יעקב נסתם על ידי עשיו, רצה לשנא אותו, וזה נסתם על ידי אחיו, יוסף על ידי אחיו. זה אחיו מבקש להורגו, עשיו, וזה אחיו מבקשים להורגו. וכן הרבה. בראשית רבה. ועוד נדרש בו, וישב ביקש יעקב לישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. מה אתה רוצה לשבת בשלווה? מה, איפה, מה אתה, מכון מאיר? מכון מאיר, תשב בשלווה. אבל אתה בחיים, אתה נמצא. צדיקים מבקשים לשב בשלווה? איפה נראה? צדיקים צריכים להיות היפראקטיביים. לרגע אחד לא לנוח, מה זה? ילכו מחיל אל חיל. אומר הקדוש ברוך הוא, לא דיינו צדיקים, מה שמתוקן להם לעולם הבא, אז אלה שמבקשים לשב בשלווה בעולם הזה, טוב, אני כבר אסבך אותו. הוא בא לשבת, סוף סוף הגיע למנוחה והחלה לארץ ישראל. אבל כאן יש לו מלחמות, בעיות, סיבוכים, עניינים. האמת היא, זה לא רק יעקב, גם אנחנו. יום, כאילו לנו מטרה, נשב בשלווה. פתאום, זה נופל, הרבה מאוד מהעולים החדשים שבאים לארץ, יש להם קשיים עצומים. בלתי צפויים. אתה חשבת, אתה בוא כמו יעקב, לשבת בארץ בשלווה, בשקט וזה. פעם היה אדם אחד שהוא היה מאוד עשיר. באמריקה, בחור, אדם באמריקה, מאוד עשיר. אז הוא בא ואומר, סוף סוף באתי לשלווה, למנוחה, לארץ ישראל. פגשתי אותו, היינו בידידות. הוא אומר, דוב, אל תשאל איזה בעיות יש לי. מה הבעיות? מה קרה? אבא שלי מאוד חלה, ואני צריך לשעוד אותו. אבא, אביב, כן. פתאום נפלה לי חבילה כזאת. הוא ביקש לשבת בשלווה, פתאום נכנס לו. צדיקים לא יושבים בשלווה, צדיקים מה עושים? הולכים מחיל חיים, גם כשאתה בישיבה, אתה צריך לדעת. אם אתה יושב בשלווה זה לא טוב, זה ניוון. להתאמה, לעמול, האדם לעמל יולד, לעמלה של תורה, להשתדל, להתאמץ, לא להיות פסיביים. והוא נער שהיה עושה מעשה נערות. מה זה מעשה נערות? מתקן שערו, ממשמש בעיניו, כדי שיהיה נראה יפה. אני זוכר את עצמי בתור ילד, נער, ב-15, 16. כל אחד מאיתנו היה בגיל הזה. הוא מסתכל בריא, לראות את הבלורית. האם הבלורית יפה? עכשיו אני נמצא בחדר כושר, אתמול בערב. אז אני רואה גם נערים באים, אז הם עושים שרירים. לא פעם אומרים לי יד המרה, נערים חרדים. נערים, אז הם עושים, איך הם נראים? נעשה נערות. כאילו כל ההופעה החיצונית, כאילו זה הדבר העיקרי. מתפחים. זה אומר, גם הוא, יוסף היה יפה, אבל לא רק משלסל בשערו. והיינו מסתרק, מתקשט, עושה שרירים, כל הדברים האלה. אז אני הייתי עד בגיל כזה, ואני תמיד הייתי משווה את עצמי לחברים שלי. ומשום מה, הייתי כזה קטן, גם היום אני קטן כזה, אבל אז הייתי צנום וקטן, הייתי אומר, דוב, אתה אף פעם לא תהיה יפה, ואף פעם הייתי בעיניי מכוער מאוד. אף פעם לא תהיה יפה, ואף פעם לא תהיה חזק. אתה עושה שריר, שום דבר עץ, שום דבר לא מתנפח. אז אמרתי, אתה יודע מה, יפה כבר לא תהיה לעולם. לפחות תהיה חכם, משהו שיצא לך. נזכר, זה יוסף. אתם עושים נערים, מה יותר? אתם רוצים לראות יפה. זה משהו מסלסל בשרו, מתקן בשרו, משמש בעיניו, כדי שנראה יפה. את בני בלעה, כלומר, רגיל אצל בני בלעה, לפי שהיו אחיו מבזים אותן, והוא מקרבן. אז אכן הוא היה קרוב אליהם, ומביא את דיבתם של אחיו. כל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה, היה מתעד אותם, ומגיד לאביו. הוא בא אליו, אבא, רובן אמר כך וכך, יהודה אמר כך וכך. שאלה איך הוא אומר לשון הרע, מותר לדבר לשון הרע. שהיו אוכלים עבר מן החיים, מזלזלים בבני השפחות, לקרותם עבדים, חשודים על העריות, שלושתן לקה. מידה כנגד מידעתם, דיברת על לשון הרע, על עבר מן החי, כתוב וישחטו שעיר עזים, ובחירתו, ולא אכלו חי. ועל דיבה שסיפר עליהם שקוראים לאחיהם עבדים, על עבד נמכר. ועל העריות שסיפר עליהם, התשא אשת אדונה, פוטיפר. דיבתם כל לשון דיבה, רליס בלעז. מה? מה זה פרלה?
לדבר.
לדבר? אה, יפה. אה, כתוב, פרלט. זה בצרפתית, נכון? עתיקה, צרפתית עתיקה. כל מה שהיה יכול לדבר בהם רעה, היה מספר. דיבה לשון דובב שפתי שנים. דובב, לשון דובב שפתי שנים. אז כל זה הביא לשנאה, אבל בסופו של דבר הכל הומתק. בסופו של דבר הייתה ירידה לצורך עלייה. אבל התחלת הסיפור זה באמת סיפור קשה, לא פשוט. משפחתי קשה. אנחנו במשניות. פרק תשיעי. פרק עשירי כבר, סליחה. אנחנו פרק תשיעי בשבועות. משנה ב', השוחטת הפרה וחלקה בראש השנה, אם היה החודש מעובר, משמת. ואם לאו, אינו משמת. מה הכוונה? השוחט את הפרה וחלקה, חלק אותה בראש השנה של השנה השמינית, בין הלקוחות, כלומר, ביום ראשון של ראש השנה. אם היה החודש מעובר בשני ימים, כי בימי המשנה היו מקדשים את החודש על פי ראייה. כלומר, עדים שראו את הלבנה בחידושה, היו באים לבית הדין הגדול ומעידים על כך. ואחרי שבית דין חקר אותם, מצא שזוותה נכונה, קידשו את החודש שיודיעו זאת בכל ישראל, בארץ ובארצות הסמוכות. ואם לא נראתה לבנה בלילה ה-30, אז הוסיפו עוד יום. היו מעברים את החודש, כלומר שיום 30 נמנע עם חודש שעבר, וראש חודש נקבע ביום ה-31. היום זה לא נוהגים ככה, כן? לא מקדשים את הלבנה, אין עדות, אבל היום באופן קבוע, יש ראש השנה זה שני ימים. ורם, בראש השנה, מפני קדושת החג, נהגו לקדש בספק גם את יום ה-30 באלול, עם כניסתו, שמה יבואו עדים ויעידו שראו את הלבנה. ובדין יקדשו את יום ה-30 שקבעו ראש השנה. ואם לא באו עדים, היה חודש מעובר, בראש חודש תשרי, היה ביום שני של ראש השנה. זהו שענינו כאן, אם היה חודש מעובר, דיינו הוסיפו עוד יום, יום ה-31. אם היה חודש אלול מעובר, בין 30 יום, ונמצא שיום הראשון של ראש השנה הוא יום ה-30 באלול של שביעית. זאת אומרת, על יום הראשון שייך לשנת שנה שביעית. היום השני שייך לשנה השמינית. אז מה הדין של המשמת חובותיו? מתי הוא משמת את החובות? משמת החוב של הלקוחות בעד הבשר, הרי מתי הוא שחט את הבשר, את הבהמה? לפני זה, בשנה השביעית, שמשמטת בסופה, כגון שלא נתן בהקפה, ודרש להביא משקון, וניסה שמי שלא נתן משקון, עשה חובו כמלווה, באופן אוטומטי, הוא חייב לו כסף. החוב הזה הוא מלווה, ויש כלל, למדנו כבר, שהפעם היה משמטים את החובות. מה עם החוב הזה? וכך הוא משמט, החוב הזה בטל. ואם לאו, אם החודש אלול לא היה מעובר, אינו משמט, דיינו כזה כבר שנה השמינית. אפילו אם נענו עליה לקוחות מערב יום טוב, לא נזקף עליהם החוב, אלא משעת חלוקת הבשר, שהייתה כבר בשנה השמינית. האונס והמפתה, והמוציא שם רע, וכל מעשה בדין אינם משמטים. מה הכוונה? יש, ההלכה אומרת, האונס את הבתולה או מפתה אותה, חייב לשלם קנס 50 כסף. מה עם הקנס הזה? האם זה גדר של מלווה או לא? והמוציא שם על אשתו שחייב לשלם 100 כסף, כמו שהתורה אומרת, וכל מעשה בדין, פסק בדין שכתבו שפלוני חייב לשלם לפלוני, אינן משמתיים. דהיינו, הטעם הוא שהכנסות שהם חייבים אינם כשאר החובות. זה לא חוב רגיל. למרות שהוא כן חייב את הכסף הזה, אבל זה לא נקרא חוב. ויש מבארים הטעם שכל זמן שלא עמדו בדין, אין כאן חוב ממון, שהרי המודה בכנס פטור. אומנם לאחר העמדת בדין, הרי הם משמתים. ומעשה בדין, הטעם הוא שהממון שבדין מחייב הרי הוא כגבוי, ואין בו משום לא יגוש. כן. המלווה על המשכון והמסר שטרותיו לבדין אינן משמתים. המלווה על המשכון, אפילו אם ההלוואה מרובה על המשכון. כן, כסף, יש משכון שווה 100 שקל, אבל הלוואה שווה 2,000 שקל. זה נקרא שמרבה על המשכון. אז הוא אומר, והמוסר שטרותיו לבדין, שיגבו את חובו, והוא אינו תובע את הלווה, הוא אומר שבדין ישבור את הראש. אינם משמתים שכתוב, אשר יהיה לך את אחיך, תשמט עדו. פרט לזה שיש לאחיו משכון בידיך. מכאן שהמלווה על המשכון אינו משמת. יש דברים הטעם שרי, זה כאילו יקנאו את המשכון בממון שילווהו, כאילו המשכון שייך למי שמחזיק את המשכון, בזמן ידוע. וטעם המוסר שטרותה לבית דין, שכתוב אשר לא לך יהיה את אחיך, פרט לזה שנסתלק מלתבוע את החוב אצל אחיו, כי מי שתובע זה בית דין, אלא בית דין הם התובעים את החוב. ישר כוח. עוד מה נגמור את השמיטה. יפה. אה? נעשה סיום. סיום, וגם נעשה סיום. אנחנו עברנו באופן שטחי לעבור על זה בצורה מעמיקה יותר.
אתמול עשינו את הסיום של מסילת השרים, הרב בן ציון, אז רק רצים לעדכן אותך שמתחילים היום מההתחלה.
יופי. מי שעובר מסילת השרים 1,101 פעם,
שיעור של הרב בן ציון.
יהיה צדיק. טוב מאוד.
הגענו למעלת הקדושה.
לא. לא לפי את מתים?
טוב, יש כתוב לגבי יפת, ויפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם. המילה יפת מלשון יופי, אסתטיקה. אז חכמים אומרים שמיפת יצא יוון. מיוון היה תרבות יוונית. התרבות היוונית, זה מתאים קצת לחנוכה, שמה במרכז התרבות את היופי, את האסתטיקה, את הדברים. יפת אלוקים ליפת וישכון בו עלי שם. שם זה שכינה, תרבות השכינה. מה זה שכינה? היופי הוא חשוב, אבל לא הכי חשוב. אלא הכי חשוב זה באמת הצדק, האמת, היושר, הדברים האלה, הערכים, מה שנקרא, זה יותר יפה. המאבק הזה בין תרבות, התרבות יוון, היום זה תרבות המערב, נאמר.
זה אותו דבר.
כן, אותו המשך, למה? יוון, הם יצרו למשל תיאטרון. מה זה היום הקולנוע? או האינטרנט, כל הדברים האלה. זה הכל המשך של התיאטרון. זה אותו פרינציפ, אותו עיקרון. אתה מדמה דברים, הכל עסקו בדמיון. בכלל, כל היצירתיות האומנותית תלויה בדמיון של הבן אדם.
למשל תיאטרון יהודי, זה בסדר?
אני לא אמרתי שלא. אמרנו, יפת אלוקים ליפת, ישכון בעלי שם. אז היופי הוא חשוב, כתוב אישנה, כלים נעים, דירה נעה, מרחיבים דעתו של אדם. אבל המטרה היא לא אישה נעה או דירה נעה או כלים נעים. זה רק אמצעי, יש להבדיל בין אמצעי למטרה. אז אם היופי זאת כמטרה, אז אתה איפה הדעת? הדעת זה השכינה, הופעת השכינה. אז הם מרחיבים דעתו, אנחנו לא הולכים לבטל את האסתטיקה ואת היופי, אלא רואים, למי אותו במקום הנכון. שזה לא מטרת חיים. הדברים האלה רק אמצעי, אבל לא מטרה. זה אבל כאן הרב מדבר, תפתחו בלמד ד', מדבר על התרבות הזמנית, המערבית בעצם. כל התרבות הזמנית בנויה היא על יסוד כוח המדמה. יש כמה כוחות באדם. יש שכל, יש רגש, יש גם הדמיון, כוח המדמה. הכל בנוי על כוח המדמה. זוהי מורשת גורלם האלילי של עמי התרבות, האחוזים בכוח המדמה, בדמיונות, בפנטזיות, שממנו באה התפתחות היופי הגופני בפועל ובציור המעשי, כמו שאמרנו ליוון. הולך ומשתכלל כוח המדמה, ועימו משתכללים המדעים המעשיים והניסיוניים. כל המדע בנוי על כוח המדמה. אדם רואה דבר, צריך לדמה דבר לדבר, לחקור את הדברים. על פי עלייתו של כוח המדמה ותפיסתו את החיים, מסתלק האור השכלי. זאת אומרת, לא שלא צריך את הכוח הדמיון. שאלה מי שולט על מי. האם השכל שולט על הדמיון או הדמיון שולט על השכל? אם הדמיון שולט על השכל, אז אתה מפנטז מה שנקרא. נמצא בדמיונות, בעולמות, אתה תלוש מהמציאות, כמו שזה. אז זה לגבי הכוח הדמיון. אבל אם הדמיון נשלט על ידי השכל, זה בסדר גמור. ביד הנביאים הדמה. הנביאים היו עליהם כוח הדמיון. אבל מה? הנביאים, השכל של השכל התורה שלט עליהם. אז זה מה שהוא אומר כאן, שאם יש רק כוח הדמיון, אז אדם, איך אומרים, הוא לא מציאותי, הוא חי בדמיונו. כן. המציאות שלו מדמיונית. וכל הולכים העניינים בהדרגה עד ששריני השכל שברוח החוכמה החולנית, לשון חול, כן? גם הם הולכים ונעתקים אל כוח המדמה ונאבד לו השכל. והמליצים והמספרים, הדרמטורים, הבמאים, התיאטרונות, כל הדברים האלה, כל העוסקים באמניות היפות נוטלים מקום בראש התרבות. מה זה בראש התרבות היום? מה עשי התרבות? אני הייתי בקיבוץ, היה ועדת תרבות. עשי היה, כל יום שלישי הם מביאים סרט. התרבות זה הסרטים, ההצגות, התרבותיות. אתה הולך כנראה להצגות, לסרטים, קונצרטים.
זה קצת פריחה מהמציאות גם, הסרטים.
אני נזכר, כשלפני שהתחתנתי, הכרתי בחורה, סליחה שאני אספר על דברים אינטימיים. וכדרכם של רוצים להכיר אחד את השני, מדברים אחד עם השני. פתאום היא שאלתי שאלה, תגיד לי, אתה רואה סרטים? אמרתי לה, לך את האמת, לא. תגיד לי, אתה לא תרבותי? אז לא היה כמו היום כל ה... אם היית תרבותי, היית הולך לתיאטרון, לסרטים, לדברים כאלה. מה אני אגיד לה? אני אז כבר למדתי מרכז הרב. מה אני אגיד לה? מה התשובה שאני אתן לה? איך אני... אמרתי, פתאום מעלה לי הרעיון בראש, אמרתי לה, תראי, כשאדם אין לו כסף, אז כל פרוטה משחקת. הוא רוצה לעלות על אוטובוס, חסר לו שקל, הוא ממש, כל דבר הכי קטן, משחק. אבל כשיש לו הרבה כסף, יותר שקל, פחות שקל, זה לא הבעיה. אני אגיד לך את האמת, לפני שהלכתי לישיבה, הייתי סרטים, בכיף. זה היה חלק מהתרבות. עכשיו אני בישיבה, אני לא מרגיש שום צורך. כשראיתי סרטים, זה כסף קטן, כל דבר. אבל בישיבה, אחרי שאתה תואם את טעם התורה, מה אתה צריך סרטים? יש לך כבר כל כך הרבה שפע. וטוב, אתה לא צריך את הסרטים. לא צריך את הסרטים. אז זה מה שהוא אומר, אם יותר מדי בדמיונות, בתרבות הזאת, אז בסוף גם מאבדים את השכל. אדם חי בפנטזיות, מאבד את ה... זה מה שהוא אומר. הפילוסופיה פוסחת וצולעת בין זה לזה, ואין לה מעמד מפני שהשכל הנקי הולך ומסתלק, כמו הכוזרי. כפי סילוקו של השכל ורוח החוכמה, כן חוצפת, חוצפה ישגה, וחוכמה סופרים תשרח. כמה שהולך יותר, השכל, הדמיון תופס מקום, במקום בא השכל, אז הוא אומר, זה הדבר הזה מביא לחוצפה, וכמו שאומרים, חוכמה סופרים תשרח, גם היום אתה שומע מה סופרים אומרים לפעמים, זה משהו נורא. איפה הם חיים באיזה עולם, ממש עולם של דמיונות. כן. היה פעם, לא שמעתם, היה ביטוי כזה, מזרח תיכון חדש. מישהו שמע פעם על הביטוי הזה?
איזה?
מזרח תיכון חדש. איפה שמעתם?
שיעור
פרס. הוא רק מבטא תרבות. אוהו, עוד איזה חדש עשו לנו כאן. למה? זה בדיוק ביטוי לדמיונות, לפנטזיות. כאילו, השם מזרחה, העולם זה, אחרית הימים, לא יישא גואל גואל חרב, לא ידעו עוד מלחמה, כל זה. כל זה פרי דמיונות, שאדם תלוש מהשכל הישר. כל אחד מבין שמי שנמצא במזרח התיכון נמצא בג'ונגל. לא במזרח תיכון חדש. כמו שבג'ונגל אחד טורף את השני, הם כאן טורפים אחד את השני. אז זה המציאות. זה מה שהוא אומר, אדם שנמצא יותר מדי בדמיונות, בסוף הוא מאבד את השכל. הולך להשכל. והאמת תהיה נהדרת, הדרים הדרים, מפני הדור כפני הכלב. ואותה העדינות הפנימית הבאה מרוח החוכמה, הולכת ונמוגה, השאיפה לרוחניות והצילות, לדבקות אלוקית לעולם העליון, לזוך המוסר, ברום תארתו לשיעורי המושכלות מצד עצמם ונזכיותם, נעשים חזון יקר, יקר המציאות. וכפי אותה עמידה הנוהגת בעולם בכללו, נוהגת דבר בישראל כלפי רוח הקודש ואהבת התורה, ורוח הפנימי ורעננות עצמית של היהדות הנאמנה, ואותה מידה שאנחנו הולכים רק לדמיונות, אז אנחנו גם מתרחקים מהתורה. ובעולם שולט רוח מגושם, אילך ארץ שמלכך נער ושרייך בבוקר יוכל. כלומר, כל זה הוא יסוד עצה מרחוק. כל הירידה הזאת, עצת השם היא להשלים את כוח המדמה. למה? כי בסופו של דבר תתחדש הנבואה. והנבואה זה כוח המדמה. מפני שהוא בסיס לרי לרוח העליון שהופיע עליו, ומתוך העליוניות של התפיסה הרוחנית שקדמה לישראל, הוכרח כוח המדמה להתמוגג, מה שגרם חלישות לאחיזת רוח הקודש העליון, שעתיד לבוא, דיברתם מסילת ישרים, רוח הקודש העליון, שעתיד לבוא על ידי מלכה משיחה. המלך המשיח יחזיר את אותו רוח קודש עליון, ועל כן מתבסס כעת רוח המדמה, עד שיגמר כל תיאורו, ואז יהיה כוח, יהיה כיסא נכון ושלם, כיסא השם, ורוח השם העליון, ויוכשר לקבל אור רוח הקודש עליון, שהוא רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם, ומהרה בימינו אמן.